שיית הדשמיה, ערב טוב לכולם, הפרשה פרשת בחוקותיים, בחוקותיי תלכו. באמת שלא, אני ככה בא במרוצה, ואני מקווה שזה יהיה בסדר. אני בא מברית איתך, אני מבטא את כל מי שרוצה, בנים וחרים וקלים. כן. אם בחוקותיי תלכו, בעל התורן אומר, זה נוסריקון אבות, א' ב' ת', אם בחוקותיי תלכו, נוסריקון אבות. חשיבות רבה מאוד נוגעה לעם ישראל לעבוד, השורש של כל ההשפעה שיורדת לאדם בחיים האלה, השורש של ההשפעה הזה נעוץ באבותיו. לכן אגב, יש עניין ומצווה, לא רק עניין, זה מצווה לכבד את ההורים. שכל מה שאנחנו מקבלים בחיים האלה, כל ההשפעות שמגיעות אלינו מגיעות באמצעות ההורים. וההורים מההורים שלהם, וההורים שלהם מההורים שלהם, וכן על זו הדרך עד אברהם, יצחק ויעקב. ולכן כאשר אנחנו מתפללים, תפילת 18, שתפילה שהעניין שלה זה מאוד מאוד, זה מפגש אינטימי עם הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו משתמשים בניסוד של האבות, אברהם, יצחק ויעקב, למרות שהקשר שאני אף פעם לא ראיתי אותם, והקשר שלי איתם הוא רק מה שנקרא מסיפורים, אבל כיוון שמשורש, כבר מובן בחז"ל שהאבות שלנו הם כמו בריכות קטנות והאבות שלהם בריכות יותר גדולות, וזה הולך וזה עד שהם מגיעים לאבות הראשונים שהם כמו ימים, כמו אוקיינוסים של השפעה ושפע שמהם אנחנו נמצאים. ומצוות כיבוד אב ואם לא מסתיימת כאשר אנחנו פוגשים את ההורים בחיים, אלא גם לאחר שהם יוצאים מן העולם, זאת השם בשיבה טובה. אז גם אחרי כן אנחנו עדיין מצווים לכבד את ההורים, לכבד את ההורים, כי כל השפע שלנו מגיע מההורים שלנו. אדם שמכבד את ההורים שלו ממשיך שפע לתוך ההורים שלו. וכדאי, לא, גם כדאי כרה, אני לא יודע למה בדיוק עכשיו זה עולה לי, כן, אבל אם זה עולה אז כנראה שמישהו פה צריך לשמוע את זה, אני מסתכל למה, מה, אולי אני בעצמי צריך לשמוע את זה. אז אם בחוקותיי תלכו, כדי שלא יהיה חס ושלום מצב שאדם אחרי כן מצטער, הייתי יכול לצאת יותר, הייתי יכול לעשות יותר, הייתי יכול להיות יותר בקשר, וכן זה הדרך, אז כדאי כבר עכשיו לקחת את זה. לקחת את זה כמשימה. זה מצווה מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד עיקרית, ומאוד מאוד מאוד כדאי ליישם אותה ולהתחזק בה. אבל אבות, וגם קשור ככה לימים שאנחנו נמצאים בהם, שבהם כידוע מפסח ועד שבועות ועד בכלל, וגם אחרי כן בימות הקיץ, אנחנו נוהגים לומר בכל שבת פרק במסכת אבות, בפרקי אבות מה שקרוי, פרק במסכת אבות, ויש לדברים האלה כמובן כמה יתרונות. לבד מזה שאדם משנן את משניות, פרקי אבות זה נושא משניות, משנה זה אותיות נשמה, שזה מועיל לנשמה תמיד, לשנן משנה, הרי שפה מדובר במשניות שיש בהם, שכרוכים בהם עניינים של דרך ארץ, של נימוס, של חוכמה, של חוכמה פר אקסלנס, רק חוכמה, חוכמה אדירה שתמונה ב... בפתגמים, במשלים, באמירות מובהקות של גדולי ישראל, של תנאים, של כאלה שיכולים היו לחיות מתים פשוטם כמשמעם של דברים, וכמובן שיש עניין גדול מאוד מאוד ולומר את אותם משניות, לשנן אותם, ללמוד אותם, כשיכול ללמוד את זה עם עם בן זוג, מישהו עם הילדים, והילדים, מישהו עם, כן, בחברותות, כן, כל הזדמנות טובה לדבר הזה. ישנה באבות ומתוך כך אני רוצה בעזרת השם להתחיל נושא חדש ללמוד שיעור לא כל כך לא לגמרי פרשת שבוע, אבל אני חושב שהוא שיעור מאוד מאוד חשוב. עברתי אותו כבר לבסיעת הדשמיה פעם או פעמיים אפילו, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב וכדאי מאוד דווקא בימים האלה שאנחנו בהם אנחנו יודעים ש תלמידי רבי עקיבא תנאים אדירים, גאוני עולם נפטרו משום שלא נהגו כבוד זה בזה. כמו שמביאה הגמרא בגיטין סמך ב', אז לא נהגו כבוד זה בזה, ורק העניין של הכבוד, סליחה, בבמות סמך ב', אז כמו שמביאה שם הגמרא, אנחנו צריכים להתחזק בנקודות האלה שהן חלשות, שהן היו חלשות בעם ישראל, שהן גרמו לצרות שהן לא יתוארו, כן? פעם עשינו חשבון שאם הם נפטרו ב-32 הימים שמפסח עד עשרת, ומדובר ב-24,000, אז כל יום למעלה סדר גודל של כמעט 800 גדולים, 800 תנאים, כל אחד מהם, כן, שכונו לברכה הרב עובדיה, גאון עולם, עשרת ראשינו, ראש בני הגולה, תכפילו את זה פי אלף, זה תנא אחד, פי אלף. הם היו בלוויה של מיליון, תחשבו כמה היו בגבלים של תנא, רק הם לא יכולים להתחלק, זה היה 700 ומשהו הלוויות ביום של גדולי ישראל, זה היה מזעזע. ושממה, הגמרא אומרת שהארץ שממה. אז היו עוד כמה מיליונים בני אדם שחיו, אבל כשהצורה נעלמת בקצב כזה, זה ארץ שממה. זה, 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 זה לא נתפס בכלל, זה אובדן לא נתפס, וכל זה על מעל שלא נהגו כבוד דברים. אז רק כדי להיכנס לדבר, ישנה משנה בפרקי אבות, נכון? בפרקות פרק ב', שהיא פותחת תחילת הדברים, זה חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואז זה משנה י' ומשנה ג', המשנה פותחת, אמר להם צאורו איזה דור, איזו דרך טובה שידבק באדם. איזוהי דרך טובה שידבק באדם. אז רבי אליעזר אומר עין טובה, רבי יהושע אומר חבר טוב, רבי יוסי אומר שכן טוב, רבי שמעון אומר, זה רבי שמעון בר יוחאי אומר הרואה את הנולד, ורבי אליעזר, זה רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הרכנות אומר לב טוב, לב טוב. ויש רבי אלעזר בן הרב, מכירה, רבי אלעזר בן הרב. אז אומר קרם, רבי אליעזר הגדול אומר, עין טובה, יש חבר טוב, יש שכן טוב, הרואה את הנולד ולב טוב. רבי אלעזר בן הרב. ואומר רבן יוחנן בן זכאי, רואה אני דברי רבי אלעזר בן הרב מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. ככה זה כולם מכירים את זה, נכון? אז באמת, אפשר לדבר לפחות שיעור שלם על כל מידה אחת, על כל מידה פה. כן, מה זה עין טובה? איך אדם צריך לגלות עין טובה? מה זה עין טובה? תסתכל בעין טובה. מה זה עין רעה ומה זה עין טובה? רק על זה אפשר לבלות באמת כמה שעות בשיחה רצינית ועמוקה. אבל בעיקר הדברים שעין טובה, אנחנו נגיד את זה ככה ממש בקצירת העומר, בקליפת אגוז, אז עין טובה זה שאדם יכול להסתכל על המציאות, הוא יכול להסתכל עליה תמיד משני צדדים. הוא יכול להסתכל על זה מהצד של החוסר, והוא יכול להסתכל עליה מהצד של היש. כשמסתכלים על המציאות מהצד של החוסר, לא משנה כמה יש במציאות, אדם ממוקד בחוסר, לעולם חסר לו. וכשמסתכלים מהצד של היש, לא משנה כמה אין. כי כשאתה מסתכל על הצד של היש, לעולם יש. זה כל כך פשוט, נכון? אבל למה כולנו בסוף מסתכלים על החוסר? כי מסתבר שזה לא פשוט. שרבי אליעזר בן הרכנות אומר עין טובה זה הוראה לחיים שלנו לחזק אותנו בעניין הזה, שלמרות שזה נראה מאוד הגיוני, מאוד פשוט, למה בכלל לרצות להסתכל מהכיוון של החוסר? בשביל מה? אני רוצה להסתכל ממה שיש לי, מה שיש לי זה מה שטוב. סיפרנו בשבת את הסיפור על רבי דוד הנגיד, הנכד של הרמב״ם, הוא לא היה משופע בכסף בימיו הראשונים. אז הוא היה הולך לעבוד בבוקר, עובד שלוש שעות, מסתכל כדי כלכלת אשתו ובניו, חוזר הביתה. יושבים לאכול, הוא היה עושה בבוקר השכם, עד תשע ככה משהו כזה, היה חוזר כבר עם כמה גרושים שעשה, בשביל שהספיק לו לאכול לאותו יום, שיהיה להם אוכל לאותו יום, זהו. שואלים אותו מה יהיה מחר? מחר נדאג למחר. היום יש אוכל. עושים על השולחן את מה שיש, ועושים שמחה גדולה, קרה. אין. שעות כפיים, שירים, מנגינות, יושבים עם האישה ועם הילדים, ומספרים סיפורים, ונחמד. שימו לאכול, הוא הולך ללמוד, כל אחד הולך לעיסוקים שלו. כך היה מדי יום, המלך של אותה זמן, היה אוהב ללכת להתחפש לאדם פשוט, ולעסק לראות מה הנתינים שלו חושבים, מה הנתינים מדברים, איך הם נראים, איך הם מחסוקים לחיים בממלכה. אז יום אחד הוא מגיע לאיזה בית, מט לנפול, בקצה העיר, כזה של רואים עליו שהעניות ניבטת מתוכו, ככה, כן, הסופרים רואים להגיד, העניות ניבטת מתוכו. והוא מסתכל פנימה, הוא רואה, יושבים שם, זה משפחה, אתה רואה, וכולם שמחים, ושרים שירים, ומשאות כפיים, ואבא מנשק את הילדים, ואמא במאור פנים אל כולם, וכל זה, הוא רואה, דלות ועניות, הוא רואה. אמר טוב, בטח זכה בפייס, או קרא להם איזה אירוע משמח, חתן את הילדה. נבוא נראה מה יהיה איתו בעוד כמה ימים. עוד כמה ימים הוא חוזר המלך, מסתכל, רואה עוד פעם, אותו מחזה. אותו מחזה. וככה דברים קורים יום ביומיים, בשלושה וכו', והמלך הזה לא יכול להתאפק. הוא אומר להם, תשמעו, אתם מצאתם לכם בעיניי. מצאתם לכם בעיניי, אתם משפחה מדהימה. אני רואה שאתם בדלות ועניות ובכל זאת שמחים. אין שום בעיה, אני רוצה... התאהבתי בכם, אני רוצה לתת לך מתנה, מביא קופסה מלאה דינרי זהב, נותן להם. נותן להם. רבי דוד הנגיד ואשתו, ששים ושמחים, הולכים מבית המלך עם קופסה, ובני הרגע הזה הם כבר עשירים גדולים. עשירים גדולים. בדרך הביתה, אשתו אומרת לו, רבנו, תראה, קופסה הזו כל כך יפה, באמת כמעט מלאה דינרי זהב כולה, נשאר איזה סנטימטר בשביל למלות אותה עד הקצה, סנטימטר עוד. עיקר מלאה 40 סנטימטר דינרי זהב, נשאר עוד סנטימטר אחד. אתה רוצה שאני מחשוב, באמת? בוא נעבוד, נמלא את הקופסה. שנהיה קופסה מלאה, זה עושר מלא. זה נקרא עושר. אמר לה, אשתי, זה גילמי, מה נשאר לנו? נשאר עוד סנטימטר. ועוד היום התחילו לעבוד. המלך עובר אחרי איזה חודש חודשיים לראות מה קרה עם המשפחה המאושרת שלו, הוא מגיע בבוקר, הוא רואה אותם פנים ברצפה, פנים ארוכות, נפט. מה, נכנס פנים, אומר, מה קרה, יקיריי? מה קרה? אמרו לו, החיים זה לא אותו דבר. אמר להם, אבל למה? כשהייתם בלי כסף שמחתם, נתתי לכם קופסה של זהב, הייתי בטוח שתשמחו הרבה הרבה יותר. אמרו לו, לא. שלא היה כלום, היה עושר. למה? חיים את הרגע. הייתי צריך בשביל לעשות את המשפחה שלי מרוצה, הייתי צריך 20 גוש, 30 גוש, נגיד בערכים של היום, 15-20 שקל ארוחת בוקר. לחם אחד טהור, קצת גבינה, עגבניה 2 בבצל ולהתראות. עכשיו אני צריך למלא סנטימטר זהב בקופסה, אין לנו חיים. אין חיים. עכשיו, והי טובה. אם אתה מסתכל... מה שיש לך על השולחן, עכשיו, לעכשיו, יש לי לאכול. אכפת לי מה יהיה מחר. מילא מחר, הקדוש ברוך הוא ידאג למחר. ככה זה עובד. כל היצורים בטבע ככה זה עובד. האדם, היצור היחיד בטבע ש... היצור היחידי בטבע, שלא פועל באופן הזה, שבונה בתים שישארו אחריו מאות שנים אחרי שהוא ירקב איפה שהוא יהיה, כן, זה אדם. זה לכאורה למעליתה, אבל באמת אם חושבים על זה בהיגיון, אז זה לא כל כך למעליתה, זה לבריאותה. מה גורם את זה? שאין עין טובה. אתה לא מסתכל מה אין, אתה מסתכל מה אין. מה אין? וברגע שאין לך סנטימטר, חסר לך סנטימטר למלא את הטבע, זה כאילו אין כלום. כאילו אין כלום. כי אתה מסתכל על החוסר. עכשיו העין היא בחוסר. רבי יהושע אומר חבר טוב. רבי יהושע אומר חבר טוב. חבר טוב.
לכתחילה,
חצי כוס מלאה. נכון? יפה מאוד. חכם זה מטורתו, חצי כוס מלאה.
כן.
אז רבי ישוע אומר, חבר טוב. חבר טוב. כן? אנחנו הרבה פעמים חושבים שחבר טוב זה חבר שהוא אומר מה שאנחנו אוהבים לשמוע, עושה מה שאנחנו אוהבים, מה שנראה לנו שטוב לנו וכו'. כן, כי אם אדם נניח הוא בחינה של יום, אז הוא רוצה חבר שיהיה לו בחינה של יום. והרבה פעמים אנחנו לא מעריכים דווקא את אלה שמוכיחים אותנו, שמאתגרים אותנו, שמכריחים אותנו להתנהג באופן שונה ממה שהיינו רוצים, יותר עדין, פחות אגרסיבי, נותנים לנו את העצות שמועילות לנו, אבל לא מסמכות אותנו, כי הן לא מפרגנות בעדיה, אלא הן טבעה של תוכחה, שיכולה להיות לא מפרגנת, יכולה להגיד לאדם, תשמע, פה אתה טועה, תחזור בך, אתה מתנהג לא נכון, לא עושים כזה דבר, נהג אחרת. כן, אז אף אחד לא אוהב לשמוע, אף אחד לא אוהב לשמוע שמהירים לו, אף אחד לא אוהב שמבקרים אותו, גם כשהביקורת נעשית ברוח טובה, אף אחד לא אוהב את זה. ותרגל, תגיד כמה אני חכם, כמה אני גדול, כמה אני חזק, כמה אני יפה, אבל זה מה שחסר לנו בכם. כל הזמן, לכאורה, כן, תכף אנחנו נתחיל לשיעור לרבינו, אז תראו איך הדברים מתקשרים. חבר טוב, אומר רבי יהושע, זה בדיוק לא מה שאמרתי עכשיו. לא שחבר טוב לא מפרגן, ודאי שחבר טוב מפרגן. ודאי שחבר טוב יודע לזהות החוזקות שלך ולתת להם צמיחה. אבל חבר טוב גם יודע להוכיח אותך. חבר טוב יודע גם להגיד לך, אדוני, אתה טועה. לא ככה עושים. אתה צריך להתחזק בזה ולהתחזק בזה ובמצווה הזו אתה חלש. ופה אתה אולי אפילו עושה תלוי שם שמיים. איזה דבר או שניים. שניים אחרת. חבר זה מי שיודע, כמו אישה טובה, להיות גם כנגדו, לא רק עזר. זאת אומרת שהעזר שלו הוא דווקא כנגדו. זאת אומרת, אם אדם מגיע לסופר, לתור בסופר, כן? ועכשיו בא איזה מישהי, גם מתחפת פניו וגם יורה 2-3 משפטים מהקשים, כן? אתם הדתיים האלה עם הכיפה, שמה יש לך כיפה על הראש בכלל? מה אתה מתחף? אתה לא יודע איפה זה ירד עליך, אתה לא יודע איפה זה ירד עליך. עכשיו, יש לך שני מהלכים אפשריים. אחד, לצאת ב-200, כן? לצאת, להוכיח אותה, להעמיד אותה במקום, מה זאת אומרת? מה, חילול שם שמיים, מה היא דברת על הכיפה? כן? אפשרות שנייה להבליג. אם אתה לבד, זה בינך לבין אשתך. אבל אם אשתך לידך, אתה שם ומצא למבט, לראות אם גם היא שמעה את האלבון, כי אם גם היא שמעה איך העלימו אותך, זה בכלל מעיף, זה קטליזטור לתגובה מאוד אגרסיבית. אז אתה מסתכל, עכשיו יש אפשרות איזה שלח, נכון? אפשרות אחת, היא אומרת לך, אתה יודעת, אל תיק תפרייר, עוד פעם אתה יש שיפ, עוד פעם אתה עושה את כזה קטן, אלא אתה צודק, תעמוד פעם על שלך, היא עוזרת לו. היא בעדו, נכון? זה הדבר הכי גבוה שאפשר. איך היא תעזור לו באמת אם תעמוד כנגדו? תגיד לו, מה אתה מתייחס? מה אתה שם לב? רבינו אומר, ישמע בזיונו. הרמק אומר, אין יותר טוב לבן אדם ממה שיבדים איתו. אין. למה? זה איסורים ממרקים, בלי שמפרים לאדם להמשיך ללמוד תורה, להמשיך את החיים, הכל הבריא, הוא טוב, זה לא שפה גלבון. אתה נעלב רק כי אתה רוצה להיעלב. אם בן אדם לא רוצה להיעלב, לא נעלב מכלום. שם את זה בצד, זה יותר מה אני מתייחס עם מה שמדבר. כל אחד שמדבר משהו אני צריך להתייחס אליו. שם את זה בצד, לא נעלב. מתי אתה נעלב? אתה נעלב כשאתה רוצה להיעלב, אתה בוחר להיעלב, לא רוצה. המילה רוצה לא במקום, המילה בוחר היא המילה הנכונה. כשאתה בוחר להיעלב, אתה נעלב. ויש עוד כמה תנאים לזה, אבל תכף נראה. אז זה רבי ישוע אומר, חבר טוב, תבחר חבר טוב. אין, חבר טוב עושה לסלם את החיים. חבר טוב יודע לכוון אותך, חבר טוב יודע להיעץ לך, חבר טוב אתה יכול להישען עליו, אתה יכול להתמך בו, הוא יכול לעזור לך, חבר טוב. רבי ישוע אומר, שכן טוב. מה ההבדל בין חבר טוב לשכן טוב? יש הבדל. שכן טוב זה אמו, זה טוב שכן קרוב מאח רחוק. שכן זה לא חבר. אבל שכן מגדיר אותה. לפי השכן אתה מוגדר. אם יש לך שכן, שכן טוב, החיים שלך משתדרגים. שכן טוב זה משדרג את החיים, אין חוכמה בזה. שכן מגדיר אותה. שכן טוב זה דבר שמגדיר אותה. ידוע שרבש ברוך הוא תחם את ה... תחם את ה... קבע חום לחושך, נכון? ואחרי זה שם לו שכן, את האור. קבע עם תחומים. עכשיו החושך הופך להיות בעל משמעות חיובית כלשהי, כי הוא ליד האור. לפני זה שהיה רק חושך, תראו לכם רק לבינם יש לו רק חושך. קטסטרופה. קטסטרופה. איזה דבר נורא והיום זה. גם תחשבו על המשמעויות של המילה חושך, גם בהקשרים רוחניים, לא רק חושך. תראו, דם, היה יכול לחיות רק בלילה? חושך. חושך פשוט. בלי משמעויות רוחניות רגע. חושך פשוט, בלי אור. קטסטרופה. איזה מין חיים אין טעם באוכל? אתם יודעים שכשאדם אוכל בחושך, אין טעם לאוכל.
שעוצמים
עיניים? עוצמים עיניים, אין טעם לאוכל. אין. העיניים חייבות לראות את האוכל כדי שאתה תהנה מכל הטעמים שלו, מהארומה המיוחדת של האוכל. חושך קטסטרופה. אבל, ברגע ששמת לידו יום, שמת ליד הלילה יום, שכן, פתאום החושך הפך להיות נחמד. מי יכול לסבול יום ארוך? שירד כבר הלילה, נלך למיטה, לישון. פתאום זה הפך להיות נחמד, החושך נחמד. החושך כבר לא סיוט. ובכלל, איפה מגלים יותר דברים בעולם? באור או בחושך? בחושך, דבר ידוע. אדם שמסתכל באור יום, הוא יכול לראות מקסימום את כיפת התכלת של השמיים. ביום לא מעונן. בלילה הוא רואה עד השמש והירח והכוכבים מרחק מיליוני שנות אור. הוא רואה הרבה יותר רחוק. לא היינו יודעים בכלל שיש יקום מסביבנו בלי החושך. שיש לך עכשיו בוא נעבור למשמעויות הרוחניות. כשאדם יש לו חושך בחיים, לא עלינו ולא עליכם, שתמיד יהיה לכם לילות בהירים, לילות ירח. יפים. אז אדם, אבל אם יש לו חס שלום חושך בחיים, הוא משתוקק ליום, הוא משתוקק לאור. אבל צומחים לא באור. אנחנו צומחים בחושך, אנחנו צומחים דווקא מתוך הקושך. אנחנו, הכוחות שלנו מתקבצים, מתרכזים, מתאמצים, מבצעים מהלך רק בחושך. אדם שהוא כל הזמן באור מפונה כזה, הוא לא צריך להתאמץ, הוא בעצמו לא יודע כמה הוא חזק, הוא בעצמו לא יודע איזה כוחות יש לו. מתי הוא מתחיל לגלות את עצמו, את הכוחות שלו? שהוא צריך להתאמץ, שהוא עובר איזה קושי. הוא עובר איזה קושי, אז כל הכוחות שלו מתרכזים באיזה מין מעמד כזה, כן, יש עכשיו איזה חושך, נפילה כלכלית, משבר כזה, אחר, מה שזה לא יהיה. מתוך זה יוצא משהו. הזכרנו את זה כמה פעמים, שאישה שיושבת, שהיא קורעת ללדת, היא נקרא שהיא יושבת על המשבר. ודווקא מתוך המשבר לא לתינוק. אז איזה שמחה זו, מתוך מה היא יוצאת? מתוך משבר. יושבת על המשבר. יש משבר, פק תינוק. יש לילה, אופ, בוקע האור. עלות השחר ויום חדש מפציע. וכל מחר הוא יום חדש לחלוטין, כן? לחלוטין, מתחילים הכל פרש, ניו, כל יום הוא יום חדש. אם אנחנו לא מאשררים במודעות שלנו את היום הקודם, אנחנו יכולים להתחיל את היום החדש כאילו לא היינו אף פעם בעולם. אכלנו ניו, לגמרי, חדש, חדש. רב שמעון אומר, הרואה את הנולד. רב שמעון הכל בסוד. אמרתי את זה פעם, חודש אייר זה כולו חודש של רב שמעון, לא רק חי אייר, למד ג' בעומר, חי אייר. אלא כל החודש כולו הוא חודש של גבי רב שמעון. למה? זה מזלו נוגה. נוגה נון ג' ה'. האותיות מעל נוגה, נון ג' ה'. מעל. אחרי נון מה ואיזה עוד בא? סתם. אחרי ו' אחרי ה' ואחרי ג' ד'. סוד. סוד. זה הסוד של רבי שמעון. כל תורת הסוד זה חודש אייר. זה חודש של רבי שמעון ברוך הי. רבי שמעון ברוך הי הוא אבי תורת הסוד שלנו. הוא... רכב ישראל ופרשה, רבי אבי רכב ישראל ופרשה זה רבי שמעון בר יוחאי. מי לנו כרבי שמעון? מי לנו כרבי שמעון בר יוחאי? אז הוא אומר, רואה את הנולד. רואה את הנולד עדיף. רואה. נביא נקרא הרואה. כמו שמואל, נכון? שמואל הנביא נקרא הרואה. הרואה את הנולד, פשט הדברים, זה אדם שיש לו כל כך הרבה דעת, כל כך הרבה שכל, כל כך הרבה דעת, שהוא יכול לראות כמה מהלכים קדימה. איזה יתרון יש בחיים לאדם שיודע לצפות מהלכים קדימה? הוא לא פועל בצורה אימפולסיבית, הוא לא פועל מהרגע להרגע באיזה מין גחמה, אלא אצלו הדברים סודרים. סודר, יש מהלך שלב ראשון, אחרי זה יהיה שלב שני, אחרי זה שלב שלישי, ואני יודע את זה עכשיו, מה יקרה בעוד חודשיים? יש יותר גדול מזה? אין יותר גדול מזה. של רבי שמעון זה לא סתם. כל החכמים שהזכרתי לכם, זה הם מבססים את דבריהם, גם מי שאומר עין טובה מבסס, זה הכל על הפרשה הראשונה בבראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. אז מי שאמר עין טובה זה וירא אלוקים את האור, ראייה, עין טובה. מי שאמר חבר טוב זה לכתחיל היה חושך, והקדוש ברוך הוא ברא לו אור חבר, נעשה חבר, זה חבר טוב. שהוא מנגד את האור, אמרנו עזר כנגדו, מנגד את האור. רבי שהוא אומר חבר טוב, אז היה חושך, הקדוש ברוך הוא, זה היה חבר. אחרי זה היה שכן אותו דבר, שם שכן לחושך. הרואה את הנולד זה ראייה באור הגנוז. ידוע שביום הראשון נראה האור הגנוז, שאפשר להסתכל בו מקצה העולם ועד סופו. כן? שאין למציאות הגשמית, אין משמעות ביחס אליו. האור אין סוף ברוך הוא, אין שום משמעות, הסברנו את זה כמה פעמים, זה לא הזמן, כי אני חייב להגיע למאמר של רבינו, זה תורה חדשה מפיצסבן. אז אין משמעות למציאות, אמרו לכם עכשיו אדם שכל המשמעות, כל השליה הזו שנקראת מציאות, לא משפיעה עליו. אדם שאני לא רוצה להסתופף בצילו, לשמוע את התורה שלו, את ההבנות שלו ביחס למציאות, ביחס ליקום. מי לא רוצה שהוא יסביר לו מה נכון ומה לא נכון? אחד כזה שרואה מי היום עד עוד אלף שנה עכשיו. מה המשמעות של הרואה את הנולד? משמעות שהוא רואה מה יהיה. מה יהיה? עכשיו, אנחנו היינו מסתפקים באחד שרואה חודשיים קדימה. אחד שיכול לראות כל פעם חודשיים קדימה, מבחינתנו היה יכול להיות לא רק ראש הממשלה, יכול להחליף קורבן הרגע. כן? נשיא המטרה הגדולה. חודשיים קדימה לראות, זה אחד שלא עושה טעויות, חודשיים קדימה. לא עושה שגיאות. חודשיים קדימה הוא לא עושה שגיאות. עכשיו תראו לכם בן אדם שרואה שנה קדימה, זה בכלל 100 שנה קדימה, אין סוף. זה גאון עולם, הוא הכל. תראו לכם אחד שרואה שנת אור קדימה. שנת אור זה המרחק שהאור עושה בשנה. האור עושה 300,000 קילומטר בשנייה. עשו את המכפלות. רבי שמעון היה רואה, כוח המחשבה הוא יותר מהיר מהאור, היא 1,000. אוקיי, אם לאור לוקח זמן להגיע לשמש מעכשיו כמה מיליונים שנות אור, אז למחשבה לוקח 1,000. 1,000, אופ, אני בשמש. אופ, אני בשמש. רבי שמעון רואה את הנולד באור הגנוז, דהיין בכוח המחשבה שלו. זה אין דברים כאלה. אז הוא רואה קדימה עד סוף כל הדורות, עד משיח צדקנו ועד בכלל. רבי שמעון רואה את הנולד. בא רבי אלעזר בן ערך ואומר, לב טוב, לב טוב, כל מה שצריך זה לב טוב. ואומר, מעיד עליו רבי יוחנן בן זכאי, שכל החבר'ה האלה, החמישה האלה הם תלמידים שלו, מעיד עליו שרואה אני דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. הכל נכלל בלב טוב. לב טוב זה עין טובה, לב טוב זה חבר טוב, לב טוב זה שכן טוב, לב טוב זה הרואה את הנולד. לב טוב. להיות טובים, פשטו את הדברים, קודם כל להיות טובים. קודם כל להיות טובים, לרצות להיות טובים. זה כל כך מסתבר, זה כל כך הגיוני, זה כל כך תועלתני אפילו לפי האג'נדה של הפילוסופים של ג'ון סטיוארט מיל והתועלתנים, כל התועלתנים. כל כך כדאי, כי זה, אם אתה תהיה טוב אליי ואני אהיה טוב אליך, יהיה לנו חיים טובים. כדאי להיות טובים. כדאיות פשוטה. ובכל זאת אנחנו מוצאים את עצמנו כל פעם באיזה קונפליקטים שנובעים מזה שאיכשהו משהו או מישהו גרם לנו לא להיות טובים. למרות שזה, זה העיקר, הכל נכלל בזה. אז נכון שאפשר להגיד, זה לא הדברים, לא כפשוטם, לב טוב זה בכלל גימטריה ממתת, שזה ממתת ימי הספירה, שקוראים בהם את פרקי אבות. ואפשר להגיד שהאות, המילה, ה-49, האות 49, מי בראשית, מי הבית של בראשית, זה האות ת', והמילה היא טוב, שאומר לב טוב, אז בכלל מתכוון, כמו שאמרנו שנביא את הכל מבראשית, אז כל מה שהם אמרו, וירא אלוקים את האור וכו' וזה וזה, אז הכל נכלל בתוך הפרשה עד המילה טוב. אפשר להגיע גם, אפשר לדוש בזה, אבל למה לא להתייחס לדברים כפשוטם? להיות טובים, לב טוב, פשוט להיות עם לב טוב, לב רגיש, לב מקשיב, לב רוצה לעזור, לב של שכן, לב של חבר, לב של לב חכם, לב של עין רואה ושל הרואה את הנולד. פשוט להיות טובים.
השאלה אם אתה נרכש או נולדים עם זה?
לא נולדים. תכונות לא נולדים. עם ישראל יודע שעם תכונות לא נולדים. רוכשים ועומלים עליהם יום יום, שעה שעה, כל החיים. עד היום האחרון. אז זה בעבודה, לכן זה נקרא מידות. כי מידה זה עניין של גודל. אתה מתחיל, כולם מתחילים שמאל, עולים מדיום, לארג', אקסטרה לארג', שני אקסטרה, שלוש אקסטרה, כן, תפתח את המידות שלך. תפתח את המידות. כי חסדן, אתה יכול להיות חסדן כזה, אתה יכול להיות חסדן כזה, אתה יכול להיות חסדן כזה. במה זה תביא? עבודה. זו עבודה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אז לב, עד שנהיה ונקשר את הכל בסופו של דבר למה שאנחנו רוצים להגיע אליו, לב זה גימטרי הכבוד. כבוד. הגורם באי הידיעה לאדם לאבד את הלב הטוב, לאבד באלף, הלב הטוב הולך לאיבוד, למרות שאמרנו, זה מאוד הגיוני, זה מאוד תועלתני לרצות להיות טובים, מה שגורם בעיקר לאדם לאבד את הלב הטוב, זה העניין של הכבוד. העניין של הכבוד. עכשיו אפשר לדבר על כבוד הרבה מאוד. אני גם עכשיו בטוח שלא נספיק אפילו לא, אולי את ההתחלה של ההתחלה, אבל בלי נדר בשיעור הבא אנחנו נשלים את זה. שיעור הבא היום, כן. אז בלי נדר בשיעור הבא אנחנו נשלים את זה, זה קשור לימי הספירה, זה קשור לרבי שמעון בר יוחאי, בשבת אולי נדבר על זה קצת יותר, אבל בעיקר זה תורה ו' בליקוטי מוהר"ן, תורה ו', ויאמר השם למשה קרא את יהושע, ככה מתחילה התורה. מה? זה אומר ככה, אומר רבנו ככה, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלאכים. מרה. מרה, כן. שנאמר בו, רבנו מביא ציטוט ממשלי, כבוד מלאכים חקור דבר. והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו הכבוד הזה וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אז היו זוכה לכבוד אלוהי, ואז איזה אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו. ועליו נאמר כבוד אלוהים אסתר דבר, שאסור לחקור על הכבוד הזה. זה קטע קצר, נכון? קטע קצר שצריך להבין אותו, כי כבר ראינו שלכאורה יש פה שני סוגים של כבוד, נכון? יש כבוד אלוקים ויש כבוד מלאכים. כבוד מלאכים. וזה נראה, לפי הקטע, פשוט הדברים, זה נראה שזה שני דברים שונים, באמת. ושעד כמה שזה נשמע מוזר, כבוד מלאכים, אומרים לבן אדם, בוא, אני רוצה לכבד אותך כבוד מלאכים. כן? זה לא דבר טוב. כן, זה נשמע לא דבר טוב. כבוד מלאכים, מה כל כך גרוע בכבוד מלאכים? עכשיו, התורה הזו ככלל, מי שיעיין וכולם מוזמנים לעיין, אז התורה הזו, וכבר הפסקה הבאה מגלה את זה, עוסקת, העניין שלה זה לעסוק בתשובה. בתשובה. רבינו ממשיך ואומר, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה. תשובה. בעיקר התשובה כשישמע בזיונו, ידום וישתוף וכו'. אז בכל המידות, בכל התכונות, כל המידות גם במובן של תכונות, יש שני צדדים, יש חיובי ושלילי, נכון? הדבר מודגם בתורה הכי טובה נניח בחסד. אנחנו רגילים לחשוב על חסד כעל דבר חיובי, אבל ראינו בפרשת קדשים שגילוי הראיות בין אח לאחותו נקרא בתורה חסד. ואנחנו גם יודעים שחסד לאומיים חטאת. חסד זה לא תמיד ביטוי לטוב, אלא יש לזה שני מובנים. חסד עובר חסד, עובר, חסד בלי גבול, זה דבר לא נחמד בכלל. אנחנו יודעים ש... אמא שמפנק את הילד שלה באופן שנותנת לו כל מה שהוא רושה כל הזמן, היא למעשה מקלקלת אותו. היא לא עוזרת לו לא בגידול ולא בחינוך. צמח שאתה לוקח משקה מצמח, צמח אוהב מים, הוא צריך מים, אבל אם אתה תשים כל היום צינור בצמח, אתה הרגת אותו. נכון, הרגת אותו. אנחנו יודעים גם שמים זה רומז לחסד, ועדיין מבול זה מים בלי גבול. זה לא דבר חיובי. אדם שאוהב מישהו או מישהי שאוהבת מישהו, אם היא תשפיע עליו אהבה בלי טוב, בלי גבולות, כל הזמן איפה שלא יהיה, זה בסוף לא יהיה ליפה. הדברים צריכים להיות במידה, בגבול, נכון? אז אנחנו רואים שלחסד יש שני צדדים, שני דומים. אותו דבר בגבורה. מידה הפוכה לחסד לכאורה, נכון? יש גם בגבורה, יש לך גבורה של קביעת גבולות ומידות, זה דבר חיובי, ויש גבורה שבא שהיא כמו לסגור, כמו בית כלא, כן? אותו דבר, אדם שממלא גבורה, מידת הגבורה בשדה הקרב, זה דבר אחד, זה אדם שבא הביתה ופתאום נהיה לי גיבור גדול, זה דבר אחר לגמרי, כן? בבית אם הוא מגלה את מידת הגבורה, יכול להיות שאנחנו לא נעריך אותו על זה. זה הקרב אם הוא מגיע למידת הגבורה, הרוב הסיכוי שקבל צלש. יש למידות, לפעמים הגבורה היא לא נשארת בגדר של גבורה, אלא היא הופכת להיות אכזריות. לא מידה חיובית. אבל יש לה פן חיובי, כמו כל דבר במידות. אותו דבר זה בעניין של כבוד. כבוד מצד אחד זה דבר שלילי. והשני, כשאדם מכבד את הבריות, כבוד הבריות זה דבר חיובי, זה לא דבר שלילי, אדם צריך לכבד את הבריות. היא כבוד חברך, חביב עליך כשלך, אדם צריך לכבד את הבריות, זה דבר חיובי לגמרי. כבוד הבריות, הכבוד שאדם נהג בעצמו, אדם שמכבד את לבושו, שמכבד את עצמו במובן הזה שהוא לא עושה דברים בזויים, לא מתנהג בצורה שפלה, לא מתנהג בצורה לא מתוקנת. זה דבר חיובי מאוד שיש לו את הכבוד הזה. אבל יש כבוד שלילי. כולם מבינים שיש כבוד שלילי, נכון? אחד שאומר, נניח, מקווה שכבר לא פוגשים כאלה, אבל נניח שהייתי לפסות צעיר הרבה, אז פגשתי כאלה אנשים שהיו, היה לי מאמין כזה, שבסטאז' הדבר הכי חשוב לו בעולם היה שכולם ידעו כמה הוא חשוב. אז הוא היה יכול לדבר, ונגיד בפאט של שמונה מילים, הוא היה אומר 7 פעמים את המילה אני. איך? אני לא יודע, היה, אבל הוא ידע, הוא עשה את זה, הוא ידע. אני ואני ואני, וכבדו אותי, ולמה לא כבדו אותי פה, אני לא הולך אליהם יותר, אני לא בא אליהם יותר, אני לא כבדו אותי, לא... ברור שזה לא דבר חיובי, אבל איך מבחינים בין כבוד חיובי לכבוד שלילי? אז רבי נחמן אומר שיש דבר כזה שנקרא כבוד עצמו, שצריך כל אדם למעט בכבוד עצמו, ולהרבות בכבוד המקום. מה ההבדל בין כבוד עצמו לכבוד המקום? לכאורה כבוד עצמי, שכל דבר שידגיש את עצמי, את הכישרונות שלי, את היכולות שלי, את החוזקות שלי, את האני שלי, אני במרכז, אני העיקר, הכל סובב סביבי, זה נראה לכאורה כמובן מחייב, כי אם אני במרכז והכל סובב סביבי, אני השמש, וכולם רק הכוכבים הלוויינים שלי. אז חבר'ה, אתם רוצים שאני אמשיך להעיר לכם, תמתו, כן? זה פתאום הופך להיות איזה צרכן צומי כזה, צרכן תשומת לב בלתי אפשרי, הופך להיות איזה מין חור שחור, הוא מושך את כל האור, אף אחד לא יכול לחיות ליד אחד כזה, אבל זה ברור שאף אחד לא יכול לחיות ליד אחד, הוא חור שחור, הוא בולע הכל, הוא לא ישאיר הערה לאף אחד כזה. אבל מכל מקום, ברור שזה שונה מכבוד המקום, כי כשאני מתייחס לכבוד המקום, אני מתייחס לאדם שמתנהג על פי תורה. דגל על פי דרך השם. זה כבוד המקום. המקום זה המקום, כן? המקום זה הקדוש ברוך הוא.
אז כאן אהבת כיבוד הבריאות זה חלק מכבוד המקום?
תכף אנחנו נגיע, בוודאי. בוודאי. זה שואב מראה
אני והמקום.
קודם כל
נבדיק את הבריאות, אז זה נופל
בקדוש ברוך הוא. נכון מאוד. כבוד הבריאות זה שייך לכבוד המקום, משום אם אנחנו מתחילים לבריאות כאל בני האדם האחרים, אז כולנו בצלם אלוקים. כשאני מכבד אדם אחר, אני מכבד בצלם אלוקים. אני מפקדים את המוחה, אבל לא חשוב. עוד פתאום גאים לסוף, אז חבל שלא יהיה בכל זאת איזה נקודה מהשיעור הזה. אם אני קורא לבריאות, כל הנבראים, זאת אומרת, לדומם שומעי החי ומדבר, גם אז יש עניין לכבד את כל מה שיש לנו. עניין. כמו שיעקב אבינו חזר בשביל פחים קטנים וצדיקים המונם חביב עליהם כגופם, וכדי לומר לך שכל מה שאני מקבל מהקדוש ברוך הוא אני מכבד. כל מה שאני מקבל מהקדוש ברוך הוא אני מכבד אותו. זה כבוד המקום. כבוד המקום. המקום זה הספייס שהקדוש ברוך הוא נותן לי פה בעולם. זה חלקת אלוקים הקטנה שלי, במה שיש לי בה. יכול להיות רבי דוד הנגיד, אם זה ירק על השולחן. זה יכול להיות אחד עם קופסאות של זהב. זה מה שקיבלתי. אני מחבר. ברור שאדם שמתנהג על פי תורה ומצוות, אדם שמתנהג בדרך ארץ, הוא באופן הזה מקיים כבוד המקום. זה ברור. זה מה הוא? עם אשרי אביו של לימדו תורה. מה אומרים עליו אחד כזה? אשרי אביב של לימדו תורה. זה הברכה שחזל ידעו לברך. רצו לברך מישהו אשרי אביב של לימדו תורה. אשרי יולדתו. רבי שמעון, אשרי יולדתו. איך ברכו בן אדם? הוא אשריו. אשרי חלקו בעולם הזה, בעולם הבא. אחד שיודע תורה, הוא יודע להתנהג. תורה מלשון הוראה. זה מלשון הוראות, הוראות איך להתנהג בחיים. באופן שמכבד את הבריאות, באופן שמכבד את עצמו. את הקדוש ברוך העולם, לא מחלל שם שמיים, ממילא הוא מקבל, הוא מקבל את כבוד המקום. זה הגדר, כן, זה... כשנתקדם יותר, אתם תראו שזה מאוד מובהק, מאוד מובהק, מאוד מובהק. אז יש שני כבוד שונים, שני סוגי כבוד שונים. למה צריך ששני סוגי הכבוד הללו יעמדו לכאורה בספירה? אנחנו מדברים עוד פעם, כבוד עצמו, וכבוד המקום. למה צריך שלכאורה יהיו בסתירה? שהרי רבי נחמן אומר שלא יכול להיות שאדם ירבה בכבוד עצמו ובו בזמן הוא ירבה בכבוד המקום. זה לא הולך ביחד. זה צריך למעט בכבוד עצמו, להרבות בכבוד המקום. הוא לא יכול להרבות גם בכבוד עצמו גם בכבוד המקום. נכון? אם אדם מעביר שיעורים, מעביר שיעורים. עכשיו הוא אמר משהו וטעה. אם הוא מרבה בכבוד עצמו, הוא לא יודע בטעות. אם הוא מודה בטעות, הוא ממעט בכבוד עצמו. עכשיו, אם הוא לא מודה בטעות, הוא ממעט בכבוד שמיים. מה אתה... זה כבוד השם שאתה תגיד דבר של טעות ותמשיך איתו? בדיוק שלא. כדי אמרתי דבר שגוי, שדעתי לא נכון פסוק, אמרתי דבר לא נכון, דבר שם צריך לחזור בי. אם לא, כבוד שמיים מתחלל. זה לא כבוד המקום. זאת אומרת, ברור שכדי להרבות בכבוד המקום צריך למעט בכבוד עצמו. אם אני במרכז, אם אני עם אגו כזה גדול, אז ממילא עליו נאמר אל אני והוא יכולים לדור בשפיפה אחת. אין מקום בצלצלה. אין? אדם מלא בעצמו, אין עוד מקום למלא אותו. אחד שמלא בעצמו יש מקום לקדוש ברוך הוא לידו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מסתדר לבד. זה כמו הוא שהלך בעד בתל אביב, ברש האור ומחפש חנייה. הוא אומר של עולם, תעשה לי טובה, תסתדר לי חנייה, אני לא אשכח את זה כל החיים. כאילו הוא רואה חנייה. נכנס לחנייה, אומר, עזוב תודה, אני מסתדר. הוא מלא בעצמו, הוא בטוח, זה הוא סידר לעצמו את החנייה, לא עצמו. אז ברור. שזה נכון לגבי מישהו שמעביר שיעור, זה נכון לגבי אבא שמדבר עם הילד שלו, זה נכון לגבי בעל שמדבר עם אשתו, אישה שמדברת עם בעלה, זה נכון לגבי השיח שלנו בכל מקום ובכל מקום. אם אני, כשאני מדבר עם מישהו, אמרתי דבר שהוא טעות, טעיתי, יש לי נטייה טבעית להתחזק בעמדה שלי, לחשוב שאני הצודק, אני החכם, אני, זה להרבות בכבוד עצמו. וממילא לא, אני לא מודה בטעות. כשאני לא מודה בטעות, אני ממעד בכבוד המקום, אני לא אומר את האמת, אני לא מברר עם עצמי את האמת, אני לא מגיע לזה. לפעמים זה בדרגה כזו, אני מדבר רק על עצמי, חוץ מאות ועצמם, ודאי שזה לא שייך לזה, אבל אני לפעמים לא מגיע בכלל לשלב הזה של בירור האמת, אלא אני מיד אומר, אני החכם, הוא הטיפש, מה יש לי לשמוע מטיפש? וכמה פעמים זה קורה דווקא עם אנשים מאוד מאוד קרובים, עם אנשים שהם עיקר החיים שלנו. זה קורה, זה יכול להיות עם ילד, זאת אומרת, הוא ילד, הוא לא מבין שום דבר, יכול להיות שילד אמר את הדבר הכי נכון, הכי אמיתי, הכי צודק, זאת אומרת, זה ילד, אני עכשיו, אני יודע לפני הילד שאני טעיתי, מרבה בכבוד עצמו, ממעט בכבוד המקום. בדיוק הפוך מה שצריך להיות. אין דבר יותר גבוה מזה שאדם יודע לומר טעיתי. אין דבר יותר גבוה מזה, כי הוא מאותו רגע שלא טעיתי, הוא מעט בכבוד עצמו. אבל ירבה בכבוד המקום, הוא חשוב לו יותר האמת. חשובה לו יותר האמת. האמת, נבין מה זה האמת. האמת זה חותמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. העולם הזה, אם אין בו את מידת האמת, אין לו קיום. האמת זה החותם של השם, שהשם מעמיד חומה לעולם, שהוא לא יתפשט ויעלם מהם, כמו אשן ברוח, אז החומה של העולם זה מידת האמת. אוי ואבוי אם לא יהיה אמת בעולם. לכן כל כך מוזרים על זה, על אמירת אמת, ועל להיזהר לא לומר דברים לא נכונים וכולי וכולי. אבל פה בהקשר שאנחנו מדברים עליהם, כי מי שרודף אחרי הכבוד, אומר רבינו, אינו זוכה אלא לכבוד אלוקים, אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלאכים. יש, זה מזכיר נכון מיד פתגם בפרקי אבות, יש משנה בפרקי אבות, כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, וכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. איזה פרס למי שבורח מהכבוד? יש כבר איזה אחד צדיק בסדום שבורח מהכבוד, אז מה נותנים לו פרס שהכבוד רודף אחריו? זה מי פרס, אני בורח ממנו, אני עכשיו בורח מאיזה כלב, מה הפרס שאני מקבל? מקבל אותו לפני, איזה מין דבר זה? יכול שצריך לחשוב על זה עוד פעם, על המשנה הזו. איך? אני רוצה לברוח מהכבוד, לא רוצה כבוד, אני בסדר או לא בסדר? אני בסדר, אז למה אני אקבל כאילו עונש שמה שאני בורח מזה ומתבג בי? לכאורה,
לכאורה לא דבר שאתה נשיג וזהו, זה תהליך, זה כל החיים צריך להיות ככה.
אם לחינמים, אז מה זה? זאת אומרת, אתה אומר ככה, אז הכבוד רודף הרב, אבל לא אני לא משיג אותו, אבל לא משיג אותו, בשביל מה שזה בפרח שישה, אתה אומר
להתאמץ הוא להשיג אותך,
שהוא ישיג אותי,
שהוא לא ישיג אותך,
אין שום בעיה, נתחיל אל תתן לו לרדוף אחריי ואני לא אברח ממנו, נגמר. מה אתה, מה המשחק? מה המשחק? אבל אם אני בורח מהכבוד, תשאיר אותי בבריחה.
נכון, אתה בבריחה, זהו זה.
לא, זהו, שלא. רודף אחריו הכוונה שבסופו של דבר גם משיג אותך. לא, כי אם לא, אין איזה משמעות. אני יכול לתת לך לברוח מהרבה דברים. פה על הקונוטציה החיובית, שמי שבורח מהכבוד, אתה לא בורח מהמשטרה, אתה בורח מהכבוד. מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, כוונת הדברים הלא בפשט. בואו רגע לפני שניכנס לעומקם של דברים. כוונת הדברים שהכבוד רודף אחריו זה שהוא מסיק כבוד בסופו של דבר. לא כבוד שהוא התכוון אליו, לא כבוד שהוא רצה. כן, אנחנו צריכים להבין את זה, אבל אם חשוב לו, חשובה לאדם עמידת האמת, חשוב לו להרבות בכבוד המקום, חשוב לו למעט בכבוד עצמו, כמו שאמרנו בכולי, למה שירדוף על הדבר שהוא לא רוצה, הוא בורח ממנו, זה לא עושים ממך, למה להניש אותו? טוב, אבל כיוון שהגענו ממש אל הקצה, אז השאלה הזאת שאלה ככה, ובסייעתא דשמיא אנחנו ביום שני הבא, בלי נדר, נדבר מהעניין הזה. זה כבר אחרי ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי,
ורבי מאיר בר
נשיא.
יום רביעי.
יום רבי מאיר בעל הנס בלילה שבין שלישי לרביעי וכל יום רביעי עצמו. יום ההילולה שלו, כן, ממחר בלילה. זה י"ד אייר, זה גם פסח קטן. מאוד מומלץ לאכול מצה עם לחם. ולברר המוציא בפעם האחרונה על
המצה.
וזה אפשר להיות ברבי מאיר. רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, הוא גם אחד מחמש תלמידים שהמשיכו את התורה לעולם, מחמש תלמידים של רבי עקיבא שנוצרו לפלטה כמו רב שמעון בר יוחאי. מוצאי שבת ויום ראשון כולו זה יום ההילולה של רב שמעון. עכשיו השנה הם עשו מהומות שם, אי אפשר לעלות עם רכבים בכלל, אי אפשר, גם לא עד החניונים שפרות ואלה, אלא הם עוצרים רכבים פרטיים כבר בצומת גולני. המומלט זה לא מצחיק, זה קלה רצונות מאוד. המומלט זה לעלות בשאטלים, לעלות באוטובוסים. יש אוטובוסים שיוצאים גם מרעננה, גם מבני ברק. הלכנו ברגל את הקילומטרים כולם. אבל, אז אני אגיד רק על זה מילה אחת אחרונה על העניין הזה. כדאי לו רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. וביום ההילולה של צדיק יש לצדיק, בגלל עליית הנשמה שמתרחשת ביום הזה, וגם בגלל הגילוי, הערה שלו, זה כמו יום הולדת שלו כזה, אז יש תוקף מיוחד לצדיק ביום הזה, וודאי שרבי שמעון מסוגל לכל הניסים ולכל הנפלאות ולכל הזה, ומי שיקרא את שפחי רבי שמעון, ובשבת אולי נדבר על זה בעזרת השם, אז הוא יראה דברים באמת שוגעים. וכל בשיעור הזה הראיתי לכם שרבי שמעון ידע שהעולם עגול, ורבי שמעון ידע שיש אנשים למעלה ולמטה, והקראת לכם את זה בתורה הכי מפורשת בעולם, וזה רק חלק קטן מהתורה המופלאה שלו, שלא משנה איפה נפתח, וכל משפט פה זה פלאי פלאות, אין דברים כאלה בעולם. בעולם אין דברים כאלה, פשוט אין תורה כזו, לא, אין עוד אחד כזה, שזה מה שהוא ידע, התנא הזה. הנה, קחו על אי ריש אדם מהותיו, כל עם המשתס בן בגיני, ואי ריש אדם עלי התקשר, כל עם התפסם בחובר. הוא אומר ככה, מאוד פשוט, אם ראש העם הוא טוב, אם המנהיג שעומד בראש העם הוא טוב, כל העם מתקלים בזכותו, ואם הוא רע, אם הוא לא טוב, כל העם מתפסים בחטאו. ועוד זה הזוהר על פרשת וחוקותיי. עכשיו תראו איך זה קשור לביבי, לנשיא, וכן על זו הדרך, נפלאות אינסופיות וכו'. עכשיו מה עושים מי שקשה לו וכו'? מי שקשה לו לעלות ביום ההילולה עצמו, שזה למעליותה וזה דבר גדול לעלות ביום ההילולה, מי שקשה לו יכול לעלות יום חמישי או שישי או שני או שלישי. גם אפשר שלושה ימים לפני, שלושה ימים אחרי, זה גם נשמת הצדיק נמצאת שם על הציון, ואפשר לעלות אליו. מאוד מומלץ לעלות לרב שמעון, מאוד מומלץ להשתתח על הציון. האור החיים הקדוש שהגיע להר, עלה על ארבע. יש תיאור בשירי רשב"י, שהאור החיים הקדוש עלה על ארבע, והיה צועק ומצווח ובוכה, איך אני עולה, אני הקטן עולה למקום אש לעבד ושלעבד. ככה היה עולה. האור החיים הקדוש, רב חיים בן עטר, היה עולה על ארבע להגיע. אנחנו עולים ברוך השם ברגל, על נעלי
שטלים,
שטלים, נעלים וזה, ומגיעים כאילו מגיעים הביתה. כן? בוא, זה לא דבר פשוט. עכשיו, חוץ מזה, זה גם האחדות ואהבת ישראל והביחד העוצמתי הזה של נשמות ישראל יחד, זה אפנינג לא נורמלי, לא נורמלי. אז מי שיכול, חצור מנהל. מי שלא, כמה ימים לפני, כמה ימים אחרי. או בכלל, חודש יום, סוגל. חודש יום, מי שעולה רבי מאיר, יום רביעי, יכול גם לעשות עניינאות כזה לרב שמעון, להגיד שלום.
נהוג גם לדליק נר?
למה לא? בטח. בטח מי שישר בבית ידליק נר לילוי רבי שמעון, יגרוס איזה קטע קטן מזור אפילו בלי להבין, יעמוד בתפילה ובבקשה ובתחינה, ומובטח רבי שמעון, רבי שמעון מפתיע, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. ענן במילתא, בחביבות המילתא, טליה מילתא. ענן בחביבות הטליה מילתא. אצל רבי שמעון כל הניסים, כל הנפלאות שהוא עושה, הכל בעדינות כזו, באיזה ככה, מתוק אישי ליבור, לב, מה שאתה רוצה אתה מקבל. זה רבי שמעון. ענן בחביבות הטליה מילתא. אצל רבי שמעון ותלמידיו זה היה הכל בחביבות. הכל בנעימות. כדאי לעשות את זה, כדאי להיות אצל רבי מאיר, מי שיכול, כדאי להיות אצל רבי שמעון. אנחנו בסוף מחוברים לאבות, אל תשכחו, וזה עובר דרך הזיכרון של הזה. מי שלא יכול לעלות פיזית, אז מוקח את הזוהר הקדוש, עם פירוש, בלי פירוש, ככה בתור דריסה, ומתחבר רבי שמעון, אומר, אני הרי אני מקשר את עצמי עם רבי, עם נשמת רבי שמעון בר יוחאי, רבינו הקדוש. הוא מתחיל לגבי. אמר רבי יהודה, אם נלא אבו ידי ישראל, אמה יקוצה אחרי, אחד שרוצה להגיע לרבי שמעון כבר.
מה הוא רוצה?
לא, אני ודאי כתבים את כמה זמן זה נשיאה.
כן,
באמת.
אמה אבו ידי ישראל, ומתחיל
רבי שמעון. לא עכשיו, אבל לדעת, להגיד.
והכי חשוב, בעזרת השם, שנזכה לביאת משה סיכנו, בין בית המולד, במועד המילה.
מן,
מן. Thank you.